הרגשה מוזרה ומיוחדת. נעים כאן מתחת לכיפת השמיים. אני כמו שואל את עצמי איך אנחנו לא כאן מההתחלה. קשה לשמוע בסוף? בסדר? השם של השיחה של הערב זה יותר טוב ככה? כן? השם של השיחה של הערב זה להיזכר בשיח תפוח הוורד. אני ארצה בשיחה הזאת בעצם לגעת וקצת להתעכב על סיפור שאני מניח שרבים מכם, אולי רובכם, מכירים אותו. סיפור חייו של הבודה, סיפור חייו של סידארתה גוטמה. מי יצא לו לשמוע את הסיפור הזה? טוב מאוד. אז כפי ש... בתוך זה, כפי שרובכם בתוך כך מכירים בתוך כך את הסיפור, הסיפור מספר אודות סידהרתה, הנסיך, בן של מלך, שאביו גידל אותו בארמון, ארמון של זהב, מבקש לספק את כל מה שעולה על דעתו, להגן עליו מהקשיים של החיים, ושבאיזשהו שלב של חייו, כשהוא כבר בחור צעיר, הוא יוצא מן הארמון, ואז נתקל באיש חולה, באיש זקן, בגופה, והמראות המטלטלים האלה, יחד עם מראה נוסף שהוא רואה של פרוש, מחפש רוחני, מביאים אותו לקבל החלטה רדיקלית ולצאת למסע רוחני. מסע רוחני שבשיאו בעצם הוא מתעורר ונהיה לבודה. ומה שהוא לימד במשך 45 השנים שלאחר מכן, זה בעצם ההשראה והבסיס של החוכמה הבודהיסטית שאותה אנחנו מלמדים כאן. ואני רוצה הערב להתעכב, מכירים את הסיפור הזה כך, נכון? פחות או יותר. אני רוצה כאן להתעכב על כמה פרטים. קודם כל חשוב לי לומר, עולה הרבה פעם השאלה, אז רגע, זה סיפור אמיתי? היה איש כזה? אני כן אתייחס לזה, אבל חשוב לי לומר, זאת לא השאלה המרכזית באיזשהו אופן. בוודאי שעל פי המסורת ישנו את סיפור חייו של הבודה, או את סיפורי חייו של הבודה, ישנן כל מיני ורסיות. נכון שגם המדע המודרני, המחקר, הארכיאולוגיה, ניתוח של כתבים, יודעים לספר לסיפור הזה יש שורשים אמיתיים. מתחיל בסוף המאה ה-19, ממש קרוב לתחילת המאה ה-20, ארכיאולוג בריטי בשם פפה, היה ארכיאולוג שמצא אגרטל קטן מחרס, שלפי מה שכתוב בו, מתוך הניסיון לנתח את השפה, ומדובר בשפה עתיקה, היה כתוב שם שכאן תמונה האפר של הבודה המבורך. עוד כל מיני גילויים ארכיאולוגיים, ניתוחים של כתב, מספרים את זה שהסיפור הזה יש איזשהו שורש אמיתי. הסתובב בצפון הודו של ימינו, בתחילה ממש אזור, אזור גבול נפאל, איזשהו אדם שהפך למורה, מורה מאוד, מאוד חריזמטי, מורה שהשפיע מאוד במשך אלפי שנים על הרוחניות וההגות במזרח כולו. זה התחיל מהודו וזה נדד למקומות אחרים. הדרמה נדדה, נדע גם ללבוש צורה ולפשוט צורה, והיום היא גם הגות מאוד מאוד משפיעה ומשמעותית אצלנו כאן במערב. מופשטת מהרבה מהלבוש שלה שלא שייך לתרבות ולזמן שלנו ולמקום שלנו, אבל בו בזמן דרכי חשיבה, דרכי חשיבות, פרקטיקות מגיעות עד היום, משפיעות. אנחנו באיזשהו מקום אולי עדיין מהראשונים, למרות שזה כבר עשרות שנים כשמסתכלים על זה בפרספקטיבה היסטורית, מהראשונים בעצם שצועדים, שהגלגל הזה מתגלגל בחברה המודרנית המערבית, מחפש את הצורה שלו. והשורשים שלו נתונים בתוך בן אדם. בן אדם שהיה והסתובב, הוא לא בא מתוך וקום, הוא בא מתוך החברה שבה הוא גדל. חברה, גם מבחינת הביוגרפיה שלו, גם מבחינת חברה רעיונית. ומתוך שם התחילו להתגלגל הדברים. כמה באמת מה שאנחנו יודעים עליו נכון? אי אפשר באמת מתוך זה לדעת. אפשר בסבירות מאוד גבוהה להניח באמת שהוא חי כמה מאות שנים לפני הנצרות, אזור של שנות 2500 לפני הספירה. למרות שהיום יש גם מי שאומר שהוא בעצם חי 100 שנים יותר מאוחר ממה שהיה נהוג לחשוב. כמו שאני מכיר את הדברים האלה, זה בטח עוד יעבור כל מיני אבולוציה רעיונית. וזה נכון לגבי כל מיני דברים שאנחנו יודעים לגבי העבר הרחוק. כמו, אני מוצא את עצמי לפעמים כשעדן הבן שלי יושב ומראה לי את הספר דינוזאורים, ומסביר לי על כל מיני דינוזאורים בתוך זה שהיו חיות מדהימות, וזה מאלף לראות אותו צולל לתוך זה ונכנס לתוך זה. אז זה לא שאנחנו יושבים על הארי פוטר באותו זמן, זה לא ספר פנטזיה, זה ספר של מדע לילדים. תוך כך עובר תפעם המחשבה, אבל רגע, יש מישהו שראה דינוזאור? מישהו שהיה שם? יש שכבות על שכבות של רעיונות שיושבים גם על איזשהו סוג של עיבוד של אינפורמציה שיוצרים בתוך כך סיפור, והסיפור הזה גם משתנה לפעמים. מי שמכיר למשל בתוך המקום של סיפור האבולוציה ומוצא האדם, איך כל כמה עשרות שנים משהו בסיפור הזה, הומו ארקטוס, הומו אבליס וכולי, משתנה משהו, וזה נתון הרבה פעם לדברים מאוד אנושיים ותחרותיות בין ארכיאולוגים ולמי שיש את ההגמוניה, יש לו את היכולת להוביל איזושהי חשיבה. זה מתקבל כאיזשהו סיפור, למשל סיפורים כאלה כמו אבולוציה, שהם אומרים, מה זאת אומרת, מה זה סיפור? זה האמת. כך הרבה פעמים מתייחסים לזה. או התייחסות אל הסיפור הדינוזאורים, או תסתכלו אפילו את האבולוציה של סיפור של היווסדות מדינת ישראל. סיפור העצמאות בתוך כך שלה, ולמשל המקום שנכנס בשיח ולחלק מאיתנו יותר מהרהר בו בשנים האחרונות בתוך המקום של האסון, הוא ברכה לי המילה בערבית, הנכבה, משהו שבתור ילד בכלל לא העליתי על הדעת את המחשבה, כך ברור שהסיפור זה הסיפור הזה, הסיפור כמו שגודלתי עליו, ופתאום היום עולה בזה איזה שהם הרהורים, ויש מי שמספר את הסיפור הזה אחרת. אז אנחנו לא יהיה פה איזשהו ניסיון להתחקות על האמת, מה בדיוק האמת ומה בדיוק קרה שם. כן חשוב להניח את זה שהוא לא הגיע סתם איזשהו וקום, זה לא אגדה מוחלטת, ומעבר מעבר לזה, לסיפור הזה יש חשיבות בהבנה של הדרך. כי הדרך הזאת היא מסתפרת דרך הסיפור הזה. דרך סיפור חייו של אותו סידהרתה שהיה לבודה. אני אנסה במהלך הערב להימנע לגעת. הסיפור מאוד מאוד מגוון, ויש לו הרבה אלמנטים שנוטים יותר למה שנקרא לו אלמנטים פנטסטיים. ואני אותם ישמית לא מתוך לקחת את ה... כמו להחזיק בידע האמיתי שאנחנו, האנשים המודרניים, שאנחנו יודעים מה אמיתי ומה יכול להיות, וסיפור שמדבר למשל על זה שפיל נכנס לאימא שלו לבטן בזמן ההיריון, זה מופרך. פשוט החשיבה, בתוך החשיבה הרציונלית שלנו, לרובנו, האלמנטים הפנטסטיים יותר, הם גורמים במקרה הטוב הרמת גבה או איזשהו מקום של לזוז לא נוח במושבנו. אבל המעניין הוא בתוך כך להסתכל על אלמנטים אחרים בתוך הסיפור ואת המשל שהם מהווים לחיים שלנו. ובאיזשהו אופן זה אולי מתחיל בסיפור לידתו של סידהרתה, שעל פי הסיפור, על פי האגדה, הוא לא נולד בבית חולים. טוב, זה לא חוכמה בתקופה ההיא, אבל הם היו בעצם בחוץ, אמא שלו הייתה על מרכבה, ואז באיזשהו מקום היא ביקשה לעצור. היא ביקשה לעצור כי היא הייתה בהתפעמות אדירה. אני מסתכל פה מסביב, ממראה מאוד דומה. היא הייתה בחרושה עם עצים נפלאים, עצים שנקראים עצי סל, עצים מאוד מאוד גבוהים. וההתפעמות שלה מהיופי הביאה אותה לבקש לעצור רגע. ואז בתוך כך כשהם עצרו, היא ירדה מהמרכבה, אפשר לדמיין, אולי גם עזרו לה בתוך כך לרדת. והיא ניגשה לעץ. על פי מה שכתוב, כתוב שהיא בדיוק אחזה בענף שלו. אני מעדיף לדמיין, ראיתי פה גם כמה פעם את המראות האלה, שהיא חיבקה את העץ. וממש בתוך הזמן הזה שהיא בהתפעמות כל כך גדולה מהטבע, מהעוצמה שלו ומהיופי שלו, החלה הלידה. שוב, אם אומרים, החלה. כאילו, איפה לידה בדיוק מתחילה? האם יש לה איזושהי נקודה ששם מתחילה הלידה? כמו שדסי, בת הזוג שלי, שהיא דולה, שהיא שמעה את הסיפור הזה, הסתכלה עליי ואמרה לי, נו בטח, היא התפעמה מהיופי וביקשה לרדת. היו לה צירים. אבל כך או כך, בתוך זה, המקום הזה של התיאור של ההשתאות והבלתי נתפסות הזאת של הדבר הזה, דבר שאנחנו קוראים לו לידה. כולנו עברנו את זה, כן בנות, כולנו עברנו את זה, לאו דווקא מהצד היולד. אבל מהצד האחר, ששם אולי עוד לא היינו אנחנו, ואין לנו שם זיכרונות ממנו, אבל היינו שם. והמקום הזה הוא בלתי נתפס. אנחנו מנסים מאוד מאוד לארוז אותו בניסיון שלנו to make sense out of it, כמו כל הדבר הזה שאנחנו קוראים לו חיים. היום הוא גם בעיקר מין דחוק לחדרי חדרים. הוא לא, לידות לא מתרחשות בדרך כלל במרחב המשפחתי שכולנו, חוץ מהאימהות שיולדות ומי שנמצא איתם, נמצא שם. ואפילו בתוך כך הרבה מקרים, בדיוק יצא לי לפני כמה ימים לראות איזשהו, מה זה היה? ראיתי איזה פרק של מראה שחורה. אם אתם מכירים, בלק מירור, סדרה שהייתה ב-BBC היום בנטפליקס, שמביאה אירועים מאוד מעניינים על העידן שבו אנחנו נמצאים. ואותו פרק מתחיל בקטע של לידה, יש שם את המקום שהאישה שוכבת, ומהחלק הגוף התחתון שלה ומטה יש מסך, בתוך כך שהיא לא רואה, ומהצד השני קורים שם הדברים. כלומר, כמה כל הדבר המופלא הזה, כמה הוא מורחק. ובתור מישהו שהייתה לי את הזכות להיות פעם בלידה של הבת הבכורה שלי, סיני, שאמרתי קודם, בתוך המקום הזה של מתי זה מתחיל בכלל, מוצא את עצמך בתוך היינו באותו לילה בבית, ובלילה היה לי מין חלום שבו פתאום שמעתי קול שאומר לי, אבא, אני בא. והתעוררתי מזה מאוד מטולטל, גם מהבשורה וגם מהאני בא, כי לא נתנו על זה את דעתנו, לא בדקנו יותר מדי, אבל דיברנו אל הבטן כאל זכר. ופתאום היה שם קול מאוד מאוד מפורש, אני בא. כמה דקות אחר כך דסי התעוררה ואמרה לי, נראה לי שזה מתחיל. אבל המתחיל הזה, זה מתחיל ומתחיל ומתחיל ומתחיל. אתה לא מבין בדיוק בתוך מה רגע, הלידה כבר קורית? מדי פעם עולה מקום של כואב, או הולך מתקלח, אחר כך הגיעה המיילדת והבריכת מים, היא שוכבת בתוך הבריכה. ואני כל פעם מדי פעם, נו, זה קורה? היה לי מזל שם, שהיה לנו בעיה, והיה מספיק מים חמים, ושלחו אותי להדליק איזה מין גזייה כזאת, ולחמם סירים ממים, אז היה צורך באנרגיה גברית כזאת, להיות שם בצד, ולא להיות שם בקודש הקודשים, מלא הנשיות הזאת. ואני זוכר אפילו גם את הרגע שבו הסתכלתי מהצד השני של הבריכה, ואני רואה שם את מה שאחר כך הבנתי, שזה הפדחת של הראש, ואז הראש יוצא, וכל פעם קופצת לי המחשבה, רגע, אז נולדה לי ילדה? נולד? וכשחולפות כל השעות, וזה עובר, ואתה מוצא את עצמך עם משהו בתוך הידיים שלי, וחושב זאת הילדה שלי, זה נראה כאילו כל הסיפור לא שייך. כאילו הסיפור ההגיוני הזה שבעצם, אני מספר, היה רגע התעברות, כולנו מכירים כל מיני ורסיות בתוך כך איך התעברות קורית, ובר גדל בבטן, ויוצא משם, אבל יש שם פתאום משהו ש... ביונד, חיים. הסיפור הזה בתוך כך מתחיל מתוך המקום שלה להתעכב בפלא הזה, בפלא הזה של חיים שמגיעים לעולם, שלובים בתוך כל זה, בתוך כל הטבע העוצמתי הזה. ומאיה או מאיה דבי או מאיה, אמו של הבודה, היא לא זכתה לחיות איתו הרבה זמן, ועל פי ההגדה, היה בן כמה ימים, 7 או 8 ימים, היא הלכה לעולמה. ולא ציינתי בתוך כך גם, זה לא מקום אולי, אתם, כמו שאתם מכירים, הסיפור הוא על זה שסידהרתה היה נסיך, ויש גרסאות מודרניות יותר שאומרות שהוא לא היה נסיך, הוא היה בן אצולה. או אבא שלו היה רג'ה, ראש של שבט. זה לא לגמרי משנה אבל, נכון? הוא נולד טוב, בוא נגיד ככה. היה שם איזשהו כפית בצבע זהוב יותר. ואחרי שזמן מסוים, אחרי שאמו הולכת לעולמה, אבא שלו עשה משהו שכנראה היה מאוד מקובל בחברה, בתוך כך ובמעמד, הוא מזמן חכמי דת שמתבקשים לגלות אם יש בילד איזה שהם סימנים של גדלות. המסורת מדברת, הייתה שם איזושהי מסורת שישנם סימנים פיזיים ברך הנולד, אני זוכר מספר נכון, 32, שאנשים עם ידע מאוד מסוים יודעים לגלות אותם, ואם יש אותם, זה אומר שהילד נולד לגדולות. והם בודקים אותו ומסתכלים בו, ואומרים, כן, יש את הסימנים האלה. ואחד מהם, איש זקן, בשם אסיתא, גם מתחיל מאוד לבכות. הוא שואל אותו, למה אתה בוכה? הוא אומר לו, כי הבן שלך, רוב הסיכויים שהוא הולך להיות חכם מאוד גדול, איש שיתעורר ויניע את גלגל הדרמה, ויביא לעולם לימוד רוחני מאוד מאוד משמעותי. ואני חתיאר, אני לא אזכה לשמוע את הלימוד הזה ממנו, וזה מאוד מאוד מעציב אותי. ואז אביו, בתוך כך, שכנראה נע קצת בחוסר נוחות, לא כל כך מצא חן בעיניו הרעיון שהבן שלו ילך ויהיה איזה מורה רוחני או משהו כזה, אז הוא שאל אם זה חייב להיות ככה, אמרו לו לא. יש גם אפשרות שהבן שלך ימשיך את דרכך ויהיה מושל חזק ומושל עם הרוח הזה שלו, שיביא גם הרבה צדק לעולם וימשול בתורה מלאת צדק. ומה שבעצם יעשה אבל את ההבדל בין זה לזה, יהיה אם הוא יתקל, אם הלב שלו יתפח, יפתח אל הצער ועל המצוקות של העולם, אם הוא יתקל בהם. ואפשר לדמיין את האב בתוך אותה סיטואציה, שכמו ההורים שלנו וכמו רבים מאיתנו שאנחנו הורים, הרצון הכל כך טבעי וכל כך ספונטני שיהיה הכי טוב עבור הצאצא שלי. ויחד איתו הרצון הזה, התנועה הזאת שיהיה לו, שיהיה לה את הכי טוב שאפשר, היא מתיישבת גם על העיניים שלנו, על הדרך שבה אנחנו באופן בלתי נמנע רואים ומבינים את העולם. ודרך האספקלריה הזאת אנחנו מסתכלים, וכל כך הרבה פעמים אנחנו כמו רוצים לראות את ההמשכיות של הילדים, שלא יהיו כמונו, שיהיו הרבה יותר גרסה, הרבה יותר מוצלחת, אבל שתמשיך בתוך הדרך שבה אנחנו מבינים את העולם. מתוך כך יוצא האביב של סידרתא הקטן, ובעצם מקים לו ארמון, בעצם מקים פי חלק מהגרסאות שלושה ארמונות, ארמון לקיץ, ארמון לחורף, ארמון לעונה הגשומה, מין כלובים של זהב, שבהם הוא מבקש בתוך כך לגדל את ילדו, מצווה לספק לו את כל מה שהוא יבקש, ולמנוע ממנו להיתקל במראות מטלטלים או מראות כואבים. באיזשהו מקום מאוד יפה, בשלב הרבה יותר מאוחר, כשהוא כבר היה לבודה, הבודה נזכר בזה, והוא מספר על מקומות כמו שהוא לבש רק הריגים מבנארס, ורנסי של ימינו, עיר שמי שמכיר את הודו גם היום, יש שם שווקים מדהימים ומיטב הטקסטיל של הודו נמצא שם גם עכשיו. האמת היא שהשל, יש לי באולם, יש לי של מוורנסי מלפני כמעט 25 שנה. אנחנו יודעים אולי הרבה על Indian quality, והם הרוויחו את זה לא בכדי, הרבה מהם מהדברים טקסטילים שאפשר אולי לקנות שם נגמרים אחרי שבוע ושתי כביסות ביד. אבל יש בתוך כך את הדברים המדהימים האלה, וזו מסורת עתיקת יומין. הוא ממשיך גם ואומר, ומשכתי את גופי בשמנים, והתבשמתי רק בבשמים בשמנים שהגיעו מבנארס. וכשהתהלכתי, תמיד היה מעל ראשי שמשייה ומטריה, כדי שהשמש לא תקה בי, או כדי שלא ארטב. אתם יודעים, בימינו קוראים לזה מערכת בקרת אקלים. בתוך המקומות האלה, בתוך כך, הוא בא מתוך התנועה הזאת של אבא שלו. להיכנס בתוך כך, שוב, למקום של החשיבה הרציונלית, של האם זה אפשרי, והאם אפשרי שבחור יגדל כל ימיו, שכל מה שהוא רוצה יסופק לו, וימנעו ממנו להיתקל בכל כל דבר אחר. הרעיון, תוך כך, הכיוון, כיוון שגם מתכתב מאוד, ולזה אני גם קצת יותר בהמשך, אל מצב החיים שבו אנחנו נמצאים כאנושות. אנשים מאוד בני מזל ברמה של רווחת החיים, של העושר, של הסטנדרט של החיים בתוך כך שנמצא. מתוך מקום שכזה מגיע סידהרתה. ואף על פי כן, אף על פי המקום הזה שממנו הוא בא, וכבר כשהוא היה כבר לגבר צעיר, הוא הספיק כבר להתחתן עם ישודרה, בת דודו, שהוא זוכה בה גם בתחרויות, שהוא מפגין את המיומנויות שלו, הוא גם הופך לאבא צעיר, לראולה, תינוק קטן. אף על פי כן, משהו מביא אותו לרצות לצאת מעבר לשם. והוא משדל את צ'אנה, הרכב שלו, לקחת אותו לסיור מעבר לחומות, מעבר למוכר לו, מעבר לכלוב של הזהב הזה, שעבורו הוא כל עולמו. ובתוך היציאה הזאת, כך ממשיך הסיפור לספר, הוא רואה מראות, את המראות שמטלטלים אותו בצורה מאוד מאוד חזקה. והמראות האלה שבמסורת מתייחסים אליהם כאל שלושה, ארבעה שליחים שמימיים, אפשר לחלק אותם לשניים. החלק הראשון הם שלושת השליחים הראשונים, המראות הראשונות. מראה אחד הוא מראה של איש חולה. שוב, מי שהיה, מי היה בהודו? ישראל, מדהים כל פעם מחדש. אז כפי שאתם יודעים, בהודו גם היום ברחוב אפשר לראות מראות של חולי מטלטל, שבמקומותינו מאוד מאוד נדיר לראות אותם. כמו למשל מראה של אנשים מצורעים, אולי מתוך כך גם גדמים, ושלל מחלות אחרות, שלל מצבי חיים שמאוד מאוד מטלטלים אותנו. הוא נתקל שם במראה של איש זקן, אפשר לדמיין, איש גיבן, נשען על איזשהו מקל מאוד מקומט, שיער לבן, מראה שגם אליו הוא לא היה רגיל, מראה שגם אני לא יודע כמה אנחנו באיזשהו אופן רגילים בתוך כך לראות אותו. אנחנו חיים בחברה ובתרבות שמאוד מאוד שמים בצד מראות שכאלה. יש לזה כמובן רציונל וחשיבה מושתתת על הרבה דברים שקשורים ליעילות וסדר חברתי, בדיוק כפי שרציונל שיכול להיות קיים מתוך המקום של לקיים את לידות בבתי חולים. קיימים המקומות האלה, בתי חולים, שבעצם המראות שהם חלק מההוויה האנושית. להיות חולה, להיפצע, הם כמו מוסתרים שם מעינינו. לא מתוך איזשהו זדון או איזשהו רוע, אבל הם מורחקים. הם נשארים רק בתוך המקום של הפחד שלנו מפני החלק הזה של המצב האנושי, אבל בלי ההטמעה שזה חלק מזה. רובם של האנשים המבוגרים מרוכזים בבתי אבות. היום אנחנו לא קוראים לזה בתי אבות. אנחנו קוראים לזה בתי גיל הזהב או בתים מוגנים. שיצא לי פעם באיזושהי שיחה כזאת, כשאמרתי משהו, פתאום הרימה את קולה אישה מבוגרת למדי, אמרה, כן, אבל מעניין, מגינים, בתים מוגנים מפני מי ועל מי. לכאורה זה אמור להגן עלינו, אבל יכול להיות שזה בא להגן עליכם, על אלה שלא בתוך הגיל הזה, מתוך המקום של להיווכח באופן יומיומי, שזה חלק מהמציאות הזאת של להיות אדם. והמראה השלישי שסידרת נתקל בו, זה מראה של, מסע הלוויה. יצא למישהו מכם לראות מסע הלוויה בהודו? בהודו, כפי שרוכם, אני מניח, יודעים, בדרך כמעט, זאת אומרת, בכל המקרים, המתים לא נטמנים. ברוב המקרים הם הגופות נשרפות. והמסע שהולכים ברחובות לאזור של גת של השריפות, הגופה לא עטופה בתכריכים באותה צורה, גם כן יש מסביבה איזשהו סידור, גם איזשהו מקום שיש בו גם יופי, אבל פה בזמן גם מאוד רואים שיש שם גופה של בן אדם. וכשהמסע הזה בעצם מגיע אל קיצו, האלונקה עם הגופה היא בעצם מוצבת בתוך מוקד, בתוך מדורה, ומי שנמצא בתוך כך מסביב רואה את בצורה שהיא מאוד מעוררת זעזוע או תדהמה, שהולכת בתוך כך הרבה יותר רחוק מהעירור שאולי אנחנו מערערים לפעמים, שזה יום אחד יהיה קומפוסט. שזה קורה תוך מספר דקות, שרואים את הגוף בתוך כך, בתוך מקום של אש, והופך לאפר. עוד שם בתוך כך את המקום הזה בפנים. זה שם הייתה החוויה של סידרתה הצעיר, שמנחיכה את אותו חלק ממציאות החיים, שכה מורחקת בדרך כלל במציאות חיינו. והאורחים האלה, שלושת האורחים האלה, שוב, אם נשתמש בשפה המסורתית, אורחים שמימיים, שלושת המראות האלה, הטלטלה, הזעזוע, השוק שהם עוררו בו, עוררו רגע שבשפה הפאלי קוראים לו סמווגה. וזה אותו רגע שהתייחסתי אליו אתמול בשיחת הפתיחה. התדהמה, הפליאה שנולדת מתוך ההכרה בעובדות החיים. ההכרה שהחיים בדרך שאנחנו רגילים לתפוס אותם, הם נמצאים כאן, בתוך המקום של המנעד הזה, וששלל הדרכים הכל כך מתוחכמות שאנחנו רגילים לחשוב בהם ומקבלים מכל עבר, שהם ייתנו לנו את מה שאנחנו מחפשים, לא יעזור כאן שום דבר, שום דבר לא ייקח אותנו מעבר לאמיתות הבסיסיות האלה של החיים. כמו שסידרת בתוך כך אומר, כשהוא מערער עם עצמו, אומר בדיוק כמו שאנשים אחרים חולים, יכולים לחלות, גם אני יכול לחלות, ומאוד יכול להיות שיחלה, בדיוק כמו שאנשים אחרים נתונים להזדקנות, מאוד יכול להיות שגם אני, אם אגיע לגיל הזה שאני רוצה להגיע אליו, אני אזדקן. בדיוק כמו שאנשים אחרים מתים, גם אני אמות. והמקום של הטלטלה הזאת, ושל התחושה שבעצם כל הדרך שבה אני מנסה לחיות את חיי, לרדוף, להשיג אחר עוד ועוד תענוגות, למזער את המקומות הלא נעימים, כמו שאנחנו חיים ככה כחברה ותרבות, כמו שאנחנו חיים ככה באופן כמו אוטומטי, מנסים לחיות את חיינו ברמה הפרטית. זה לא ייקח אותי מעבר לזה. וההכרה של כמה בעצם המקום הזה נושף, כמו שזה נושף באירופאינו, כמו שאומרים בזן בודהיזם, שאנחנו, הבית בוער, אנחנו חיים בתוך בית בוער. המקום הזה עורר את התנועה הזאת, של לעשות עם זה משהו, של להיווכח, של לפקוח עיניי. והצומת הזאת היא צומת מאוד מאוד משמעותית. כי די בקלות אפשר לשמוע דברים, כמו שאני אומר עכשיו, כ-bad news, כחדשות רעות, כאיזושהי מראה שחורה, black mirror, כאיזשהו משהו שמעורר ייאוש או חוסר אונים. ובו בזמן, אותה קריאה עצמה, יכול להיות בו משהו שמעורר בנו משהו. שמעורר איזשהו קול מוכר, גם אם הוא חבוי מתחת להמון המון שכבות, שיודע שאולי יש פה איזשהו משהו אחר, אולי החיים האלה הם לא בדיוק בדרך שאני תופס אותם. עבור סידהרתה הצעיר, המראה הרביעי הוא המראה שעורר בו את הרגש הזה. פסדה הרגש הזה נקרא בשפה הפאלי. המראה של הפרוש, הסמנה, הסדויים של ימינו. אני מניח שוב, היו פה כל כך הרבה ידיים שהיו באודו, בוודאי ראינו גם היום, זה כל כך מדהים לראות באודו את המראות האלה, מסתובבים להם עם חיתולים כתומים כאלה ברחובות, גם ברחובות הערים עם דליי נירוסטה, קומנדל שכזה ומקל הליכה. אנשים שעושים את הבחירה לרדת מהרכבת, ולבדוק באופן מאוד מאוד רדיקלי עם כל הלב מה יש לחיים האלה להציע, שאולי בדרך הרגילה שבה זה מועבר זה מתפספס. וכשאני אומר את זה, חשוב לי גם מאוד לומר משהו על זה שעודו, העידן שבו סידרת היה קיים, היה עידן שאינדיבידואליזם לא היה בו בכלל. ההזמנה שנמצאת שם, לצאת אל דרך רדיקלית שיש בה מקום של פרישה מאוד מוחלטת מאורחות החברה והתרבות, בחברה שחשיבה אינדיבידואליסטית כמו שבנו כל כך חקוקה בכלל לא הייתה קיימת. וזאת שאלה מאוד מאוד מעניינת עבורנו, בעידן שלנו, מה זה אומר? לאן לוקחת אותנו תנועה עמוקה, תנועה עם כל הלב, תנועה חיפוש רדיקלית? והתנועה הזאת היא שמביאה את סידרתה לעשות מעשה רדיקלי, אותו מעשה שבהחלט יכול להביא אותנו, לפחות את הנשים בקרבנו, לראות ולהגיד, הנה, גם הוא עזב אישה, ילד בן תינוק בן שנה, גברים כבר אז לא היו משהו, אפשר אולי לסמוך עליהם. אבל בלי להיכנס רגע אל הסמטה הזאת, המקום הזה של הרדיקליות של התנועה, לאו דווקא לאחוז בה בדיוק בתוך המקום הזה. אבל מה זה אומר? לצאת ממשהו שאני כל כך אחוז בו, כל כך מורגל בדרך שלו, ושבונה עבורי את הכלוב של זהב שבתוכו אני חי. אני לא אכנס בתוך השיחה כאן אל כל המסע הרוחני שסידרת עבר בדרך אל הבודה, בדרך להיות בודה. אני רוצה לגעת כאן בשתי נקודות, אבל לפני כן אני גם רוצה לחזור רגע אחורה. עוד לפני המקום שסידרת היה בעצם מחוץ לחומות, פגש את המראות המטלטלים, המראות שהמחישו לו את הדוקה, שטלטלו אותו ועוררו בו את הרגע שהביא אותו לצאת אל המסע הרוחני. סידרתא יצא גם לפני כן. סידרתא עשה גם לפני כן תנועה. הוא יצא מהארמון עוד לפני שהוא ראה שום דבר. וזה מאוד מעניין, אני מוצא את עצמי במשך השנים מהרהר בזה המון. למה הוא יצא בכלל? מה הביא אותו בתוך המקום של לרצות את האינטואיציה שיש משהו מעבר למוכר ולידוע של החומות? לרצות לבדוק את מה שהיה, אני נורא אוהב את המילה בערבית, שהיה מניח. מניח את הדעת, כזה סביר להניח שהכל היה, ששואלים אותו, הוא אמר סבבה. דברים בתוך כך יהיו ארוזים טוב עבורו. ואנחנו, הרבה בתוך כך עולה המקום של איזושהי מין סקרנות, איזושהי כמיהה עמוקה שנמצאת בנו. ורק לאחרונה מצאתי את עצמי פתאום חוזר אל איזשהו פרט בסיפור שהזכרתי אותו גם עכשיו, והזכרתי אותו בדרך שבה אני גם שמעתי אותו כל כך הרבה פעמים. ואף פעם איכשהו לא מצאתי את עצמי מתעכב עליו, ופתאום זה מין נפתח לי. שבגיל שבוע סידרתא איבד את אמו. שבתוך כל הסיפור הזה שמספר על מצב קיומי של כפית של כסף בתוך הפה ושל כלוב של זהב, גם כך, בתוך כך, באיזשהו אופן, משהו סימבולי, כל אחד מאיתנו, ברגע של הלידה, ברגע שאנחנו נפרדים מאיזושהי מציאות של אחדות, ברגע ש... אני מתחיל להיוולד, מתחיל להיפרד ממה שהכיל אותי והייתי חלק ממנו, מה שנתן לי תחושת הגנה מושלמת, וכן, ברגע שנולדתי, נולדתי אל מציאות שיש בה חולי, יש בה הזדקנות ויש בה מוות, עמוק עמוק בתוכנו, המקום הזה פועם. המקום הזה מביא אותנו לעשות את התנועה הבלתי הגיונית הזאת שהביא אותנו להיות כאן. ובצד השני של היציאה, אם הדבר הזה הביא אותו אל היציאה הראשונית מהארמון, והיציאה מהארמון הביאה אותו אל המסע הרוחני בין שש השנים, שבמהלכו הוא תרגל תרגולים מאוד מקובלים בחברה ובתרבות שלו, של צומות וסיגופים, והיה על פי הסיפור מאסטר בתרגולים שונים והבאת מיקוד מדיטטיבי וכיוצא באלה. ומשהו שם לא יושב, משהו בוחש תוך ההיזכרות במה שמניע אותו, בהדהוד של הקול שהביא אותו אל הדרך, הוא הרגיש חש שלא מקבל מענה. ואני רוצה לסיים את השיחה הזאת ברגע המפנה בסיפור. ברגע המפנה בסיפור היה כשסידרתא כבר כמעט היה מת. הוא מספר על עצמו שהוא הגיע לרמות סיגוף מטורפות, שהוא ניזון מגרגיר אורז אחד ביום. הוא מתאר איך הגוף שלו היה נראה, הוא מתאר את הישבן שלו כמו פרסה, שפשוט רואים את הפרסה של עצמות הישיבה ואין ריפוד. הוא מתאר את העיניים שלו שיוצאות מחוריהן. הוא מתאר את החוויה של מישהו ששאלו להתקל במראה שלו. את זה שכבר גם אולי לא היה לו כוח בתוך כך בכלל להמשיך. ובתוך המקום הזה, מין דארק נייט שכזה, כשהגוף והנפש כך, הוא פתאום נזכר באיזושהי תמונה מהילדות שלו. והתמונה מהילדות הזאת הייתה, התרחשה גם כן מתחת לעץ, עץ קטן יותר, כמעט שיח, עץ שנקרא רוז אפל, תפוח ורד, יש לו מין פירות כאלה שגם גם גם מזכירים תפוח, אבל יש בהם גם משהו מהצבע של הוורד. אני לא חושב שזה פירות טעימים במיוחד. והוא נזכר שהוא נלקח לאיזשהו אירוע, כנראה איזושהי חגיגה, לפי אחת הגרסאות, הייתה שם איזושהי חגיגה חקלאית, אני מדמיין לעצמי כמו חגיגות של שבועות או משהו כזה. לפי גרסה אחרת פשוט עבדו שם בשדה, אפילו אביו עבד שם, והוא הושאר שם מתחת לעץ. והוא זוכר את החוויה שלו להיות לבד מתחת לעץ ולחוש איזשהו סוג של עונג עילאי שלא תלוי בדבר. ולא שהשאירו אותו שם עם ממתקים נפלאים ועם גולאב ג'מון ועם פירות מדהימים, או שהוא קיבל איזשהו עיסוי, או שהייתה שם, או שהוא ראה איזו סדרה נפלאה בטלוויזיה, או ממש זכר את החוויה הזאת של עושר שלא תלוי בשום דבר. וההיזכרות עצמה, רק ההיזכרות בתוך אותו רגע, פעמה בו איזושהי רוח. רוח כדימוי. הזיכרון הזה הפיח בו רוח, הפיח בו את המחשבה שאולי משהו בלחישה הזאת כמו נותן לו את התנועה ההפוכה. אם הוא היה באיזושהי קיצוניות של חיי נהנתנות ומרדף אחרי תענוגות, ופתאום מההכרה שהיא doesn't deliver, הוא שבר את כל העגל לכיוון השני. פתאום באותם רגעים הוא הרגיש כמו שאנחנו מרגישים כשאנחנו על אופניים, שאנחנו כמעט עוד רגע ניפול לצד השני, ששיווי המשקל נמצא בלחישה הזאת, במקום שכן יש בו מקום של עונג, של נעימות, של רוח, אבל שאינם באים מתוך הצורך ליצור איזה שהם תנאים ונסיבות שהם מספקים. מהו התפוח הוורד שלנו? לפעמים זה זיכרון ילדות. לפעמים זה איזושהי חוויה מדיטטיבית. לפעמים זה איזושהי חוויה שאנחנו מכירים מתוך מקום של לעשות אהבה. לפעמים זה מתוך מקום של השתאות בלהיות בטבע. מקום שיש בו איזשהו איכות של, אני אוהב את איך שמורה שלי אומר את זה, problemlessness. שהתחושה המנקרת הזאת שאנחנו כמו מסתובבים איתה ברוב רגעי העירות שלנו, שמשהו לא בסדר, שצריך לעשות משהו, וצריך זה, זה פתאום כמו נושר. התחושה המעודנת הזאת, המקום של לתת למקום, להיזכר ברוז אפל שלנו. בואו נסיים ברגע משותף של דממה. תוכל לצלצל בתשע, עוד כ-15 דקות, ואנחנו נתאסף אלה כאן. אנחנו נתאסף כאן לסשן האחרון של הערב.